קראנו השבת את פרשת בהר ובחוקותיי וסיימנו ברוך השם את ספר ויקרא, שלושה חומשים הראשונים של חמישה חומשי תורה. ונתחיל בפרשת בהר. וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור, דבר בני ישראל ואמרת להם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם. המילים הללו צריכים כל הזמן להיות חקוקים בתוכנו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הארץ. והנתינה של הקדוש ברוך הוא לא, היא כל הזמן, לא שהוא נתן לנו את הארץ הזאת פעם אחת, אלא הקדוש ברוך הוא כל הזמן לך ולזרחה אתן את הארץ הזאת. וזה אומר הכל. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הארץ, אבל הוא נתן לנו בתנאים מסוימים. הוא נתן לנו את הארץ לשש שנים, ובשנה השביעית הוא לא נתן לנו את הארץ. ושבתה הארץ שבת לשם. הארץ הזאת עכשיו, לא אתם תשבטו בשנה השביעית, אלא הארץ, ושבתה הארץ שבת לשם. שש שנים הקדוש ברוך הוא נותן לנו לזרוע את השדה ולזמור ולאסוף את התבואה, אבל בשנה השביעית, השנה השביעית היא נשארת של הקדוש ברוך הוא. שנת שבתון יהיה לארץ, שבת לשם. אמנם כתוב שדך לא תזרע, כי זה בכל אופן כביכול זה נתון באיזה רשות שימוש לכל אחד ואחד שהוא קנה את השדה, אבל הוא ירש את השדה, אבל הוא קיבל את זה בתנאים, והארץ היא שייכת לשם. כל הפרשה כולה אומרת שהכל שייך לריבונו של עולם, כי לי כל הארץ. באמת יש כאלה פוסקים ודעות כאלה שאומרות שהדין של השביתה בשמיתה זה לא דין באדם, שלנו אסור לעבוד בשנה השביעית בארץ ישראל. אילו זה היה דין באדם, אז יכול להיות שהיינו יכולים לזכור פועלים מדורייתא, כן? כמו בשבת, אדם יכול לקחת גוי שיעבוד בשבילו. מדרבנן, חכמים אסרו את זה. אבל מדורייתא, על אדם אסור לעשות עבודה, אבל לגוי מותר לעשות עבודה. אפשר גם להיות שלשלוח גוי, שיעשה את העבודה בשבת. מדרבנן אסרו את זה. אנחנו מדברים על היסוד, על התורה. בשביעית, גם מדאורייתא, אין אפשרות שאדם ישלח גוי שיעשה את העבודה בשדה שלו. כי הארץ צריכה לשבות. לא האדם צריך לשבות, אלא הארץ צריכה לשבות. ושבתה הארץ שבת לשם. הארץ היא של ריבונו של עולם. ככה בשנה השביעית, ככה אחר כך ביובל, וגם אחר כך אנחנו רואים כי כל דיני המקח וממכה, אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו ממון, אבל הוא נותן לנו תנאים. הכל בתנאים, אסור לעשות, אסור להונות איש את רעהו. הארץ לא תימכר לצמיתות, כי לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם עמדי. כלומר, אתם עורכים כאן בארץ הזאת. אתם לא בלבטים. אתם גרים ותושבים, אתם עמדי. וגם, לא רק הארץ, אלא גם האדם. כמו שהתורה ממשיכה. כי עבדי הם, ולא עבדים לעבדים. כלומר, אנחנו שייכים לריבונו של עולם. הארץ שייכת לריבונו של עולם. כל הממון של ריבונו של עולם, הכל של ריבונו של עולם. זה לא מצמצם את הזכויות שלנו ואת היכולות שלנו, זה אדרבה. אנחנו, זה מצב עוד יותר מרומם. אם אדם גר בארץ השם, זה מצב יותר טוב משהו גר בארץ שלו, שכביכול שלו, והקדוש ברוך הוא נפרד מהארץ הזאת, הוא נתן לך את הארץ ואתה מנותק מבחינה מסוימת, כאילו עצמאי, והעצמאות מבחינת ביחס לריבונו של עולם, זה חיסרון, זה לא מעלה. לא יחשוב אדם, הקדוש ברוך הוא לא נותן לי באופן מלא, באופן שלם, באופן חלקי, היא הנותנת. זה שהכל כלי כל הארץ, זה שאתם, עבדי אתם, ולא עבדים לעבדים, זה לא רק למנוע עבדים לעבדים, אתם רק עבדי, זה המינימום, זה המקסימום. להיות עבדי השם, להיות שייכים לריבונו של עולם, לזכות להיות עבדי השם. לזכות שהארץ הזאת היא ארץ השם. ושלכן יש גם תנאים, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, מגביל אותנו בתנאים, אנחנו צריכים חס וחלילה להונות איש את רעהו, וכי ימוך אחיך וחזקת בו, צריכים הכל נובע אבל מהגובה הפנימי הזה, שהכל שייך לקדוש ברוך הוא. המדרש בפרשת אמור, בשבוע שעבר, שקראנו, אז המדרש אומר, הזכרתי את זה, מי הקדימני והשלם תחת השמיים לי הוא. כלומר, כל מה שאנחנו עושים זה בעצם אנחנו משתמשים במה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, ואת זה אנחנו כביכול, בזה אנחנו עושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא נותנים כביכול לו. אנחנו נותנים לו מה ששייך לו. כביכול. והוא אומר, מי קדימני והשלם? מי כילס לפניי עד שלא נתתי בו נשמה? מי מילא לשמי עד שלא נתתי לו בן זכר? מי עשה לי מעקה עד שלא נתתי לו בית? גג. מי עשה לי מזוזה עד שלא נתתי לו בית? מי עשה לי טובה עד שלא נתתי לו מקום? כלומר, כל מה שאנחנו עושים זה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו, ואנחנו משלו משתמשים. הלולב, הטלית, הפרשת התרומה, הכל של ריבונו של עולם. והוא נתן לנו, ואנחנו בזה מתחברים איתו, מתקשרים עם ריבונו של עולם. ועל כן, אנחנו צריכים לנהוג במידת החסד, במידת הטוב, ולהיטיב עם הבריות. ואני רוצה לקרוא לפניכם כמה מדרשים בעניין הזה. אמר רבי זעירא, אפילו שיחתן של בני ארץ ישראל תורה. כלומר, הסגנון, הדיבור של בני ארץ ישראל, זה בעצם של הירושלמי, של בני ארץ ישראל, זה בעצמו תורה, אפילו שזיחה, זה לא לימוד תורה, השיחה היא תורה. הקיצה, אדם לומר לחברו, זכי בי. זאת אומרת, אני שבא לבקש נדבה, אז הוא לא אומר, תן לי. הוא אומר, זכי בי, אני מזכה אותך עכשיו לעשות מצווה. כלומר, זה שאדם עושה, נותן צדקה, הוא מרוויח יותר ממה שאני שמקבל את הצדקה. וזה מה שאומר המדרש, תניר רבי יהושע, יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית. שכן רות אומרת לנעמי, שם האיש אשר עשיתי עמו היום. עשיתי עמו, עשיתי, כלומר, עשיתי לו איזה דבר טובה. רות אומרת שהיא עושה טובה לבועז, כן? אשר עשיתי בו היום בועז, אשר עשה עמי אין כתיב כאן, אלא אשר עשיתי. אמרה לה, הרבה פעולות וטובות עשיתי עמו היום, בשביל פרוסה שנתן לי. אמר רבי אבין, העני הזה עומד על פתחך, והקדוש ברוך הוא עומד על ימינו, לכתיב כי יעמוד למי נביון. ואם נתת לו, דע שגם מי שעומד על ימינו, ונותן לך שכרך. כלומר, ריבונו של עולם כביכול נוכח, עומד למי נביון. אם אתה נתת לו, הקדוש ברוך הוא רואה את זה. ואם לא נתת לו, דע מי שעומד על ימינו, פורע ממך, דכתיב להושיע משופטי נפשו. אמר רבי יצחק, לימדתך תורה דרך ארץ. כשאדם עושה מצווה, יהיה עושה אותה בלב שמח. שאילו היה ראובן יודע שהקדוש ברוך הוא מכתיב עליו, היה יודע שיהיה בכתוב בתורה שוישמע ראובן ויצילהו מידם, אז מה הוא היה, אם היה יודע שהקדוש ברוך הוא רואה את זה ואחר כך יכתוב את זה בתורה, אז הוא היה היה טוענו ומוליכו אצל אביו. הוא היה לא סתם מציל אותו מידם שלא ירגו אותו, אלא ממש היה עושה את הפעולה בשלימות. אילו היה יודע בועז שהקדוש ברוך הוא מכתיב עליו ויצבות לקלי, הגלים פתומים היה מכילה. זאת אומרת, אדם צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא רואה. מכתיב עליו בתורה, או מכתיב עליו במגילת רות, או באופן אחר, אבל לכל פנים, אם היה יודע. זאת אומרת, כל אדם צריך לדעת שכל מעשה שהוא עושה, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. אמר רבי לוי, לשעבר היה אדם עושה מצווה, והנביא כותבה. עכשיו אדם עושה מצווה, מי כותבה? כשאדם עושה מצווה, מי כותב את זה? אליהו מלך המשיח, והקדוש ברוך הוא חותם על ידיהם. כי דכתיב, עד נדברו יראה השם איש רעהו, ויקשב השם וישמע, ויכתב בספר זיכרון. ללמד לך כמה נכון וצריך האדם להיות טוב לבריות, אבל לא רק בגלל, כן, כמובן שיקבל שכר. זה הטוב הוא מידה טובה מצד עצמה, אבל המדרש רוצה ללמד אותנו את גודל עניינה של הטובה, עד כדי כך שריבונו של עולם נמצא שם, ריבונו שם רואה. אנחנו כבר לא מדברים על השכר, מספיק שהוא רואה. מספיק הידיעה הזאת שכל מעשה שאדם עושה, יש לזה משמעות עצומה, משמעות בעלת ערך גדול מאוד. אני רוצה עוד נקודה בעניין הזה של היחסים, בעניין שאדם צריך להיות טוב אל הבריות, וכמובן לא חלילה, כמו שהתורה אומרת כאן, לא תונו איש את עמיתו. ולא תונו איש את עמיתו זה גם בענייני כספים, וגם, לא רק בענייני כספים, גם בדיבורים, גם בענייני נפש. זאת אומרת, אדם צריך מאוד מאוד להיזהר, שלא חס וחלילה הוא יפגע בשני. אני רוצה להביא לכם תשובת בניין ציון, בעל ערוך לנר. אבל הוא חוקר בשאלה, אולי כבר הזכרתי את הדבר הזה, האם מי ש... כתוב שכל מי שמבייש את חבותו לאדם שיכנס לכבשן האש ולא ילבין פני חברו ברבים. כמו שעשתה תמר. באתי לחקור עוד בעניין קרוב לזה, אם מותר להציל עצמו ממיתה על ידי שמבייש חברו. אדם יכול להציל את עצמו ממיתה על ידי שהוא יבייש חברו. כתוב כל המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים. אם כן, אז שפיכו דמים, אדם אסור לו לשפוך דמים כדי להציל את עצמו. אבל המילה כאילו היא לא ממש. הרבה פעמים כתוב כאילו. הוא אומר כל המבזה את המועדות, כאילו עובד עבודה זרה. אז זה כאילו, זה לא ממש עבודה זרה, כמובן. אז כתוב גם כל המלבין פני חברו ברבים, זה לא ממש שפיכות דמים, כאילו שופך דמים. אבל יש לו ראיה מפורשת, שבאמת ממש אדם צריך למסור את הנפש, ולא להלבין פני חברו ברבים. עד כדי כך חמור על בנת פנים, כאילו יש בזה בחינה של רציחה. אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בר יוחאי, נוח לו לאדם שימסור עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. מנלן מתמר, דכתיב והיא מוצאת, והיא מוצאת להישרף. אז כתוב בפסוק, בתוספות, כך אומר שאת כתוב בפסוק, מוצאת בלי א', לא מוציאים אותה, אלא מוצאת בלי א', מוצאת זה בעצם, פה נראה מה שאומר התוספות בשם רך, בלא א', לשון ויצאת אש בציון. הולכים כבר, היא כבר מתחילים לשרוף אותה. והיא לא אומרת מי עשה, מי היא הרה. בתוספות הוא אומר שהפני יהושע נדחקו, למה התוספות ומה דחק לרח לפרש כן? שמוצאת מלשון ויצאת אש בציון, למה לא היא מוצאת, הוציאו אותה בדרך לשרף? אז רוצה בעל הבניין ציון ללמוד מזה, לכוונתם, שלא הוציאו אותה, זה לא עכשיו שהוציאו אותה, היא כבר הייתה על סף השריפה ממש. ואף על פי כן, היא לא רצה לבייש את יהודה, והיא רק ברמז שלחה לאיש אשר אל שהפתילה כן, והמתה, אני הרע. ולא אמרה מי זה. אם הוא יודע, יודע, אם לא יודע, לא יודע, והיא תשרף. הוא מביא ראיה נוספת. בתוספת של סוטה כתוב, שהאדם לא ילבין פני חברו ברבים, שואל התוספות, בתוספת, לא, בסוטה, בדף יהודה, התוספות שואל, למה זה לא נחשב בין הדברים שצריכים למסור עליהם את הנפש? כתוב על שלושה דברים, אין עומדים בפני פיקוח נפש, עבודה זרה, גילוי עריות ושחוד דמים. אז למה לא נכתב גם הלבנת פנים? מה הוא עונה? מכיוון שזה לא כתוב מפורש בתורה, אין לימוד מיוחד על זה, אז לכן לא הזכירו את זה, רק את העבירות המפורשות. לשונו של התוספות משמע שלא הזכירו את זה, אבל באמת חייבים על זה למסור את הנפש. רק כיוון שזה לא מפורש, אז זה לא נכתב, בתוך הרשימה הזאת. הוא מביא אחר כך עוד ראיה נוספת. זאת אומרת שמשמע מהתוספות, שהלבנת פנים צריך למסור את הנפש, ולא להלבין פני חברו ברבים. הוא מביא מדברי רבי יונה, בשערי תשובה, אחר שהביא שם שבשלוש עבירות יש גם כן אבק עבירה דיירג ועל יעבור. כלומר, לא רק בעבודה זרה, לא רק אם מחייבים את האדם ממש לעשות עבודה זרה, הוא צריך למסור את הנפש. גם הבזרה יודע עבודה זרה, גם אבק של עבודה זרה גם צריך למסור את הנפש, כגון להתרפות בעצי אשרה. כלומר, הוא לא עכשיו הולך לעבוד עבודה זרה, אלא רפואה מעצי אשרה. זה אסור, אפילו מסכנת נפשות. אסור לו לתרפות. או בעניין גילוי עריות. אז לא רק מחייבים את האדם לגילוי עריות, הוא צריך למסור את הנפש. אלא אם, כמו שהגמרא בסנהדרין מספרת, שאדם אהב מאוד מאוד בחורה, אישה אחת, מאוד הגיע למחלה או כבר היה חולה אהבה. אמרו שלא, זה פיקוח נפש בשבילו. עצרו, אמרו שלפחות שהוא יראה אותה מאחורי הגדר. גם כן לא. כלומר, לא רק עבודה זרה בעצמה אסורה, אלא אפילו הבזרה היא עבודה זרה. גם כן אסור. מה אומר שערי תשובה? זאת אומרת, גם הבזרה היא של שלושת העבירות, גם עבודה זרה, גם גילוי עריות, וגם שפיכות דמים. מה זה הבזרה יש את שפיכות דמים? מה זה אבק? אבק של שפיכות דמים. אבק של שפיכות דמים זה המלבין פני חברו ברבים. כך רוצה לדייק בעניין ציון. הוא מעריך לבאר את הדבר הזה. אני רק רוצה לחדד את הדברים. אם זה פסק הלכה, יש, בזה, יש מישהו שחולק עליו, הוא דוחה את הדחיות של אותו זה שחולק. אבל אני חושב שכוונתו בעיקר לא כל כך למעשה, אלא להסביר עד כמה אדם צריך להיזהר שלא יצא על ידו איזשהו אלבון למישהו אחר. זאת אומרת, כשאדם מלבין בכוונה פני חברו, זה פחות שכיח, בכל אופן לצאת בני תורה. אבל לפעמים אדם לא שם לב, והוא עוקץ את השני בפני אחרים, או אומר איזה ביטוי שהשני מאוד מאוד נפגע, וזה בעצם איסור מלבין פני חברו. אם זה ברבים, אז זה מלבין פני חברו ברבים. אם זה לא ברבים, אז זה מלבין פני חברו לא ברבים, אבל זה הלבנה. וצריך אדם להיות מאוד ערני, להיות לדאוג שלא על ידו יצא למישהו איזושהי פגיעה. ופגיעה רוחנית היא לא פחות חמורה מפגיעה גשמית. שלא יחשב האדם, לקחתי כסף, זה חמור מאוד מאוד. עקצתי אותו והוא נפגע, זה לא נורא. זה יותר חמור. כי זה משהו בנפש, זה לא משהו בממון, זה משהו יותר פנימי. לכן מאוד מאוד צריך מאוד להיזהר מה זה. מכאן אני רוצה לעבור להמשך העניין. אמרנו שכולנו, ברוך השם, זכינו להיות עבדי השם. אנחנו בנים אתם להשם אלוקיכם, ואנחנו עבדים. והזוהר מרחיב את הדיבור פה בפרשה הזאת, שאדם צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשני האופנים. גם באופן כזה שכבן וגם כעבד. אני רוצה להסביר את ההבדל. מה זה עבודת עבד ומה זה עבודת בן. כמו שהזוהר מסביר. עבד הוא לא מקבל הסברה למה הוא צריך לעשות את הפעולות שמצווים אותו. הוא מקבל הוראות והוא מקיים אותן. בלי לדעת. מקבל ומבצע. זה עבד. הוא בטל כלפי רצון של האדון, ומה שהאדון רוצה, מה שהאדון מבקש, הוא עושה. גם אם הוא לא יבין, גם הוא חשב שזה לא חשוב, גם הוא חשב שזה טעות, לא משנה. הוא עושה מה שהאדון מצווה. זה צורת עבודתו של העבד. זה מין ביטול כזה. וכלפי שמיה, זה ביטול כשאדם מבטל את עצמו כלפי רצונו של הקדוש ברוך הוא. הוא מקבל את הקדוש ברוך הוא לאדון שלו, והוא מתבטל. אני רוצה להעמיק בעניין הזה, שעבד של הקדוש ברוך הוא אדון, הוא לא רק עבד. עבד של ריבונו של עולם, שהוא מתבטל כלפי הגדולה האלוקית, כלפי האדנות האלוקית שהוא אדון שלו, אז הוא נהיה שייך לקדר הזה של האדנות. אנחנו מוצאים דבר כזה אצל עבד אברהם, עבדו, סקן ביתו, המושל בכל אשר לו. הוא מושל. מושל בכל מה שיש לאברהם אבינו. הוא עבד. אבל עבד שיש לו סמכויות עצומות. הוא מנהל את כל המפעל הזה של אברהם אבינו. את כל הממון שלו. את כל העניינים. והוא נחשב עבד. במידה מסוימת אנחנו פוגשים את זה אצל יוסף. יוסף נהיה עבד אצל פוטיפר, אבל לאט לאט הוא נהיה מנהל הבית. והעבד הזה עם סמכויות ותפקידים ואפשרויות וכדומה. ככל מה שאדם, כשאנחנו נהיים עבדי השם, האדון גדול מאוד מאוד, גבוה מעל גבוה מעל גבוה, אנחנו בטילים כלפי הגדולה האלוקית, יש כאן איזו בחינה של עוצמות. זה מידת העירה. אדם חושב שמידת העירה היא בעצם מידה מדכה. אם אדם ירא, אז הוא פחד, אז הוא מתכווץ, אז הוא לא פעיל, הוא נהיה כאדם כזה כל הזמן חושש שמפן אולי לא יצא ידו חובה וכדומה. לא כן הדבר. עירה אמיתית, זה עירה של התבטלות, זה לא עירה של תחושת מרחק ושל התקפצות כזאת, אלא עירת השם היא בחינה של מלכות. אדם כשירא שמיים מתבטל לגמרי לריבונו של עולם. ההתבטלות הגדולה היא ממלאה אותו בגדולה האלוקית. זה בחינה של עבד. בן זה משהו אחר. בן הוא יודע, יכול להיכנס לבית, לחטט, להיכנס לכל החדרים, לדעת את כל המתמונות, לדעת את כל הסודות, הוא יודע למה האבא רוצה שהוא יעשו ככה ולא יעשו אחרת. הוא לא מתבטל כלפי האבא, הוא שייך עם האבא באופן כזה שהוא יודע את טעמי הדברים. עבודת בן היא עבודה מבחינה מסוימת עמוקה, היא עבודה מפורטת, אדם עושה את הדברים מתוך שהוא מזדהה איתם, לא מפני שהוא חייב לעשות אותם כי הוא כך צובה, אלא מפני שהוא מסכים עם הדברים האלה, אלה הדברים שהוא מבין אותם, הוא יודע את הטעמים שלהם, את הסיבות שלהם, ומתוך כך הוא עושה את עבודת השם. הבן את עבודת אביו, והבן בנים אתם לשם אלוקיכם, עושים את רצון ריבונו של עולם, כבנים. האם תאמר שבן, אם אדם יכול להיות לעבוד עבודת בן, אז זה עדיף, ולא לעבוד עבודת עבד? אומר הזוהר, לא, אדם צריך לעבוד בשניהם. גם בן, לכל דבר יש את צד המעלה שלו. צד המעלה של בן שעובד מזדהה. זאת אומרת, עלינו להשתדל, אם אנחנו ניקח את הדברים למעשה, מצד אחד להשתדל מאוד להבין את הסיבות, את הטעמים, את עומקים של התורה, ולא רק לדעת בדיוק מה אנחנו צריכים לעשות ולבצע את זה, אלא לדעת את למה זה מוביל, מה המשמעויות של הדברים. ומצד שני, צריך תמיד לזכור שכמה שאנחנו מבינים וכמה שאנחנו יודעים, וזה טוב שאנחנו מבינים יותר ויותר, אבל כמה שאנחנו מבינים, גבו דרכיו מדרכינו, ואנחנו בתל מבינים שכשאנחנו כגודל ההבנה שלנו, עדיין אנחנו בתלים אליו, לריבונו של עולם. שעמקו מאוד מחשבותיו, וכשעובדים את עבודת השם בשני האופנים ביחד, זאת עבודת השם שלמה. בעצם אפשר לומר, כמו שאמרתי, מידת העירה, האהבה והעירה הם שתי מידות שצריכים לעבוד את השם בשניהם. לכאורה זה תרתי דסתרי, כי אדם הירא הוא מתרחק, אדם האוהב הוא מתקרב. איך אפשר להתקרב ולהתרחק ביחד? זה הרי תרתי דסתרי. אדם לא יכול גם להתקרב וגם מתרחק, אבל יכול בתוך פנימיותו, הוא יכול להכיל את שתי ההסתכלויות הגדולות הללו. אחד ההסתכלות הזאת היא של הגדולה האלוקית עד כדי התבטלות כלפיו, צד שני את החשק הגדול להבין ולהעמיק ולהתקשר עם ריבונו של עולם. בעל התניא אומר שהיראה והאהבה הם כמו שתי כנפיים, שאי אפשר לרומם את המצוות בלי אהבה והיראה. אם אדם מקיים את רצון השם ולא יראה, לא מתוך יראה ולא מתוך אהבה, אלא עושה את רצון השם, זה כמו גוף בלי כנפיים, לא יכול להתרומם. ואם רוצים להרים את המצווה שתעלה למרומים, שתעלה לעולמות העליונים, צריך כנפיים שתעוף. אי אפשר עם כנף אחד, אפילו כנף של אהבה, כנף ימין, אי אפשר לעוף. צריכים שתי כנפיים, גם הכנף הימין וגם כנף השמאל, גם העירה וגם אהבה, ואז עבודת השם היא באמת עבודה שלמה. אז זה צריכים לעבוד, כי עירה ואהבה הם כל הזמן צריכים ללבות אותם. אם אדם לא עוסק בזה, זה לא בא לבד. זה שאדם לומד תורה, זה שאדם מקיים מצוות, זה מסייע באיזשהו אופן, אבל בלי להשקיע, ובעצם בכל יום, ביראה ובאהבה, אז הם לא יוצאים מן הכוח אל הפועל, הם נשארים כמוסים בתוך הלב. אנחנו ממשיכים לפרשת בחוקותיי. אומר לנו המדרש, אם בחוקותיי תלכו זה מדרש שהרבה פעמים אנחנו חזרנו עליו, אבל חשוב לחזור. אם בחוקותיי תלכו עדה עוד הכתיב, חישבתי רחי ואשיבה רגלי אל עדותיך. אמר דוד ריבונו של עולם, וכל יום הייתי מחשב ואומר למקום פלוני ולבית דירה פלוני אני הולך. והיו רגליי מביאות אותי לבתי כנסיות ובתי מדרשות. עדה עוד הכתיב, אשיבה רגלי אל עדותיך. זאת אומרת, אצל ילדים אנחנו יכולים למצוא את המצב הזה. אתה שולח אותו לחנות, והוא מגיע למגרש כדורגל. פגש חבר, וזהו. כי זה מה שבראש שלו. הוא שכח את התפקיד שלו, שלח את השליחות. דוד, היו גם כן, עוד שולחים, היה לו כל מיני תוכניות, היה צריך עכשיו ללכת לבנק, היה צריך ללכת למקום אחר, ופתאום הוא מוצא את עצמו בבית המדרש. שכח את השליחויות שלו שהיה צריך לעשות. כל מקום שהיה הולך, פתאום מוצא את עצמו בבית המדרש. הלב שלו משך אותו לשם לבית המדרש. אם בחוקותיי תלכו, כלומר תהיו כאלה אנשים שכל הזמן נמשכים לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. והמדרש, והרש"י מביא את המדרש, אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה. וכאן אנחנו רוצים להתבונן על דברים מאוד יסודיים. עמלים בתורה זה השפיץ של עבודת השם. קיים מצוות, ללמוד תורה, עמלים. תהיו עמלים בתורה. תמיכו כולי, תלכו. זאת אומרת, תהיו עמלים בתורה. ואם לא, אז מדרדרים, ואז באה כל התוכחה. ללמדך, יש כאן לימוד מאוד גדול. אם עם ישראל, וכל אחד מאדם, כל אחד, אם לא נמצאים למעלה, אז מדרדרים למטה. אם לא שואפים כלפי מעלה, אז מדרדרים מטה. מפני מעבדה הארץ, שלא ברכו בתורה תחילה. כלומר, למדו תורה, אבל לא ברכו. כלומר, אם לא עושים את הדברים בשלימות, אז זה גורם שיש ירידה, כמו שאומרת הגמרא במסכת סוטה, בסוף מסכת סוטה, כשחרבה הארץ, החכימיה נעשו לספריה, וספריה לחזניה, וחזניה לעמדערה, ועמדערה אז לה ודנדלה. זאת אומרת, הקלקול התחיל מהחכמים. חכמים ירדו, ואז אלה שאחריהם גם קראו הספריה, ואז החזניה, ואז עמדערה, הם כבר ידרדרו. אם חז"ל אומרים לנו שמפני מחרבה הארץ, מפני עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, זה היה בקצה של העם, עמדערה, הם נכשלו בדברים הללו. אבל למה הם נכשלו בדברים הללו? מפני ש... החכימיה ירדו, ואז החזניה ירדו, ואז העמדערה, ואז הדנדלה. והתיקון צריך להתחיל גם כן מהראש. כשאנשי התורה הם עמלים בתורה, אז כל הזכויות אחר כך מתפשטות. אז אלה שלא אנשי התורה, אבל על כל פנים הם מדקדקים וזהירים במצוות, ואלה שפחות מהם על כל פנים לא מדרדרים עד כדי כך קלקולים, והמדערה גם כן לא מדרדר ולא יורד למדרגות היותר נמוכות. זאת אומרת, זה לא, לא, אסור להסתכל ולהגיד מה כל הצרות באות מפני אלה שיש המקולקלים. אלה שעושים את הדברים הכי חמורים שהתורה אמרה, שבגללם בעגלות וכדומה. זה לא מתחיל מהם. זה מתחיל מאנשי הקודש. אנשי הקודש צריכים להיות במרצב היותר גבוה שהם יכולים להיות, ככל יכולתם. אבל הם צריכים לדעת שהאחריות היא עליהם. האחריות היא לא העם הדערה ולא הקצוות של העם, הם הגורמים את הצרות. אלא זה מתחיל מהלב, מתחיל מהראש. וזה מה שאומרת לנו התורה, אם בחוקותיי תלכו. זאת אומרת, בני תורה, הם צריכים לדעת שאם הם מתעלים, הכל מתעלה אחריהם. וזאת אחריות מאוד מאוד כבדה. ומכאן קצת לדברים, דברי הזוהר על התוכחה. התוכחה הזאת היא קשה מאוד מאוד. כשקוראים את כל הדברים הללו, ממש הלב נצבט. אם תלכו בקרי, והלכתי עמכם בקרי, רב יהודה אומר, השורש של כל הדבר של מקריות, לא לעבוד את השם במקרה, אלא בקביעות, קביעות, קביעות. זה עבודת השם. ואם תלכו עם מי בקרי, זאת אומרת, במקריות, אז מזה יוצא כל ההידרדרויות, צריך קביעות, שורשיות. בא הזוהר ואומר, שהקדוש ברוך הוא, באמירה הזאת של התוכחה, הוא מראה כמה הוא אוהב אותנו. הוא מצליף עלינו באיומים, איומים ונוראים, וזה נשמע קשה מאוד מאוד מאוד, ובעצם זה נובע מאהבת השם אותנו. הקדוש ברוך הוא אהב, אוהב את יעקב, את עשיו שנאתי. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ואת מי שהוא לא אוהב הוא לא מוכיח, ואת אשר יואב יוכיח. וזה נובע מעומק אהבה של הקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל. ונתתי משכני בתוככם, זו השכינה. משל לאדם שאהב לאחר, ואמר לו, אהבה העליונה יש לי אליך, וברצוני לדור עמך. אמר לו, מה מבטיח, מה אתה מבטיח שבאמת ככה האהבה הזאת תמיד תימשך? לקח האוהב את חמדת ביתו, והניח אצל אוהבו. אמר לו, זה שאני כל כך קשור איתו, יהיה אצלך. בזה תדע שלא יפרד ממך. נתתי שכינתי בתוככם. הקדוש ברוך הוא נתן בתוכנו את השכינה. והשכינה לא זזה מישראל. ובכל מקום שישראל נמצאים, השכינה בתוכם. הזוהר אומר, רבי יצחק ורבי יהודה נזדמנו לילה אחד לכפר קרוב לטבריה. קמו בחצות הלילה לעסוק בתורה, אמרו גם במקום הזה אין אנו רוצים להיפרד מאילן החיים, מהתורה. פתח רבי יהודה ואמר, ומשה ייקח את האוהל ונטע לו מחוץ המחנה. אמר, הואיל וישראל עשו את העגל ולא נאמנים לקדוש ברוך הוא, המשכון האוהל יהיה בידי מי שנאמן בינתיים. אז הוציא את האוהל הזה שהוא המשכן כביכול, ושם אותו מחוץ למחנה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, והוא מינה את יהושע בן נון, שהוא יהיה נער לא ימיש מתוך האוהל, הוא ישמור. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אין ראוי לעשות כך, אף על פי שישראל חטו לי, המשכון יהיה אצלם. האם אתה רוצה שיפרד מישראל? אלא אשיב את המשכון שלי אליהם, בשביל שלא אעזבם בכל מקום. ועל זה כתוב, ונתתי משכני לתוככם. והסרתי אתכם, אף אני, שב על חטותיכם. מה זה המילה אף אני? אומר הזוהר, משל למלך שיש לו בן יחיד, שחטא לו כמה פעמים. יום אחד אמר המלך, הלקיתי אותך כמה פעמים ולא קיבלת. כל מה שהאנשים שאני נתתי לך, לא עוזר שאתה לא מתנהג בסדר. אם אני אגרש אותך מארץ, ואוציא אותך מהמלכות, אולי תסתכן שיעבור עליך חיות או ליסטים ותעבור מן העולם. מה אעשה? אגרש אותך, ואני אצא איתך יחד להגן עליך. זה מה שכתוב, והסרתי אתכם ללכת בגלות. אבל לא אעזוב אתכם, אלא אף אני, והסרתי אתכם אף אני. אף אני, זאת אומרת, גם אני אצטרף יחד איתך, יחד איתכם כשאתם מקבלים את האיסורים. וזה מה שכתוב, בפשעכם שולחה עמכם. אתם גרמתם שאני ואתה לא נגעו בארץ. וזה מה שנאמר, ושב השם אלוקיך את שבותך, ושב והשיב, לא נאמר ושב. כלומר, הקדוש ברוך הוא נמצא ישראל בכל מקום שהוא נמצא. ואנחנו צריכים ללמוד מזה לימוד מאוד מאוד גדול. לימוד שורשי. זה לא רק עם כלל ישראל. ראשית כל, כלל ישראל תמיד ריבונו של עולם נמצא איתם. בכל מקום שישראל נמצאים, ריבונו של עולם נמצא איתם. והקדוש ברוך הוא מצפה כמובן לגולתם של ישראל. אבל זה לא רק הכלל. זה גם כל יחיד ויחיד. כל יחיד ויחיד שנמצא בגלות. זאת אומרת שהוא בעצם ידרדר מטה, 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 מטה. עד אפילו הקצוות היותר נמוכים שיכולים להיות. בתוכו נמצאת נקודה אלוקית, השכינה. בתוכו יש שכינה של כלל ישראל, ויש ניצוצות שיש בכל אחד ואחד. ואין אדם מישראל שאין בו לפני ולפנים ניצוץ אלוקי. עכשיו, הוא עטוף בהרבה הרבה הרבה קליפות. אני אומר, אני כבר משתמש במשל של הזוהר. אמר רבי חייא, אני שמעתי דבר חדש, אמר רבי אלעזר, לא מעשים ולא גאלתים לחלותם, לחלותם כתוב בלו וב, כאילו לקלתם, כאילו הקלה שלי, ולכן לא מעשים. משל לאדם שאב אישה שדרה בשוק של בורסיקי, היא גרה בשוק של ששם עושים אורות, מאבדים אורות, וזה ריח מאוד 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 לא טוב. אני לא יודע אם אתם הייתם פעם ליד בורסיקי, אבל היה פעם, אני זוכר, היה במזרח נתניה, כי הייתה עוד רחוקה מאוד מהכביש הראשי, כביש מספר 2, היה שם איזה מפעל בורסיקי, והריחות היו קילומטרים. כל לא היה נעים שם, בורסיקי. בכל אופן, מאוד לא נעים. היא גרה שם, הקלה שלו גרה במקום הזה שיש בורסיקי, בשוק של בורסיקי. אילו לא הייתה שם, לא היה נכנס לשוק הזה, לעולם. כיוון שהיא שם, נדמה בעיניו שהשוק של מוכרי בשרים, פסמים, של ריחות טובים, הוא כל כך אוהב אותה, שהוא לא מרגיש בכלל שזה ריח לא טוב בסביבה שלה. הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב את כל אחד מישראל, אפשר לצייר ציור כזה, שהוא כל כך אוהב את הנשמה הפנימית שבתור ישראל, שלא מרגיש את הקלקולים שלהם. זה בערך הרעיון שהוא אומר כאן. כלומר, הקלה הזאת היא התלכלכה, התלכלכה כל הסביבה, היא מלוכלכת מאוד מאוד מאוד, ואף על פי כן, אבל לא אוהב אותה. ביטויים כאלה אנחנו פוגשים בנורות הקודש. הרב מדבר על אהבה, על אהבה הגדולה לכל אחד מישראל, ושמי שנמצא במדרגה מאוד 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 גדולה, והוא יודע כמה הניצוץ הזה האלוקי שבתוך כל אחד מישראל, הוא כמה הוא עצום, הוא אלוקי. אז כל הקלקולים וכל העיוותים שנמצאים בחוץ, הם לא מחשיכים את האור הגדול הזה. האור הגדול הוא הרצום. זה מצב באמת מאוד מאוד בלתי סימפטי, הדבר הזה שיש כאן בתוך כל הקלקולים האלה, יש כאן נשמה אלוקית. אבל זה מצב מורכב. במצב המורכב, במצב המורכב הזה אי אפשר לוותר על הניצוץ האלוקי. אי אפשר גם להסכים לקלקולים, אבל אי אפשר גם בגלל הקלקולים לוותר על הניצוץ האלוקי. אז זה תלוי בכל אחד ואחד. אם מישהו יודע לראות, יש לו עין עליונה, והוא לא מסתכל רק על החיצוניות, הוא מסתכל גם על הפנימיות, הוא יודע מה זה ניצוץ אלוקי, אז כל ההתסכלות שלו על כל אחד מישראל משתנה. מי שלא יודע, ומי שמסתכל על החיצוניות ורואה את המעשים בלבד, ואת ההתנהגויות, והמעשים הם כוללים גם מחשבות וגם דיבורים, והאיש הזה הוא מאוד 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 מלא קלקולים מאוד מאוד מאוד. הוא לא יכול לסבול את זה. אבל מי שהעיניים שלו עמוקות, והסתכלותו היא גדולה מאוד 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 מאוד, והוא יודע את ההנהגה האלוקית, והוא יודע שבכל אחד מישראל יש ניצוץ אלוקי. כל ההסתכלות שלו היא הסתכלות אחרת, הסתכלות שונה מאוד. אבל עד שאנחנו מדברים על האחר, נדבר על עצמנו. זאת אומרת, הידיעה הזאת של האדם, בכל אדם מישראל, הוא יש בו נשמה עליונה פנימית, נשמה שנתת בי תאוריי. ולא רק בכל אדם ישראל, גם אצלי. כל אחד צריך להגיד לעצמו לא, ורק אצל אחרים, גם אצלו. ואם הוא חי את המציאות הגדולה הזאת, שיש בתוכו נשמה אלוקית עליונה, אז כל ההתנהגות שלו היא מתרוממת, מתעלה. והוא שייך לגודל גדול מאוד, הוא שייך לעומק גדול מאוד, הוא שייך לריבונו של עולם. והנשמה מבקשת להוציא את כוחה מן הכוח אל הפועל. האמונה הזאת, האמונה הבסיסית הזאת, שבסגולה של עם ישראל היא שורש הכל, כשאדם יודע את היסוד הזה, את ההכרה הזאת, עם ישראל הוא עם השם, עם ישראל הוא עם אלוקי, גם כשעם ישראל יצא לגלות, השכינה שורה בתוכם, בפישכם שולחה עמכם, שכינה נמצאת בכל מקום במקום. ואז ומתוך כך, אז כמובן ההכרה הזאת היא מעוררת את הצורך כמובן של שהשכינה לא תהיה בגלות, וגם השכינה ששוכה בתוכי לא תהיה בגלות, לא רק השכינה הכללית כן שאין בידי לעשות שום דבר כל כך ולשנות את המצב של כלל ישראל, המצב האישי שלי שהשכינה ששורה בתוכי, היא לא תהיה בגלות, היא תהיה באמת יוצאת מן הכוח אל הפועל, אני גואל אותה כל הזמן. באמת יש בתניה שבכל יום צריך אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. כל פעם שאדם קורא קריאת שמע ומתפלל, אז הוא מוציא את הכוחות הפנימיים שלו מן הכוח אל הפועל, זה בבחינה של גאולה, כאילו כל הזמן, כל דור ודור. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, הוא מוציא את השכינה שהייתה במצרים, או שהייתה במצרים שבתוכו, ומוציא אותה וגואל אותה. כשהוא קרא קריאת שמע, כשהוא התפלל, כשהוא למד תורה, כשהוא קיים מצוות בין אדם לחברו, הוא מתקן. זה מביא אותנו גם להסתכל על התפיסה האחדותית בעם ישראל, שאפילו כל ישראל, כל אחד ואחד בישראל, יש בו ניצוץ אלוקי, ועם כל הצורך להיזהר, לא להיות מושפע, אבל לרצות מאוד 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 את החיבור הזה, את היחד הזה. וכי כל הניצוצות הם מחוברים ביחד, כשאנחנו מסתכלים בצורה אחדותית, אנחנו רואים את הגודל האמיתי של עניינם של ישראל. הצד הסגולי, ואנחנו צריכים לדעת, לא כל אחד, לא כל עוסקי התורה, יש להם את העומק הזה של ההסתכלות הזאת. אנחנו זכינו להיות תלמידים של מרן הרב. וזכינו, כל ההסתכלות היא אחרת. רואים את כל עם ישראל בגדלות, ביחד. שותפים לכל המעלות שיש לכל אחד ואחד. ויש גם לאלה שרחוקים, שמהרבה בחינות, יש להם לא מעלות אלא חסרונות, אבל יש להם גם מעלות. וכדאי להיות מחוברים למעלות שלהם. אלה מוסרים נפשם בצבא, אלה מתאמצים בענייני רפואה, אלה מתאמצים בכלכלה, לחזק את הכלכלה של ישראל. ומיני ומיני עם ישראל הולך ונבנה, הולך ומתעקן, ובונה לו את הבסיסים לנשמה הגדולה שתתגלה. אז ההסתכלות הגדולה הזאת, היא נותנת לנו מבט גדול על כל מה שאנחנו עושים. יכול אדם להסתכל על כל העולם במבט צר. הוא מסתכל על הכל, אבל הוא מצמצם את הכל, כי יש לו משקפיים שמצמצמות. אז הוא רואה את הכל קטן. אף על פי שהוא רואה את כל העולם, העולם הוא גדול. אבל הוא רואה אותו בקטן, הוא מקטין אותו בגלל ההסתכלות המצומצמת שלו. ואפשר להסתכל באופן אחר, שאדם יש לו הסתכלות מאוד רחבה גדולה, ועל כל הדברים הקטנים הוא רואה אותם עמוק, הוא רואה את הגודל שלהם. אפשר לעשות מעשים קטנים והם יהיו גדולים, ואפשר לעשות מעשים גדולים והם יהיו קטנים. אדם יכול לגשת לתורה בקטנות, והוא לומד תורה ויודע תורה ומבין תורה ומפלפל בתורה ובקטנות. ואפשר לגשת לתורה בגדלות, וכל ההסתכלות היא הסתכלות כוללת, הסתכלות רחבה, שריבונו שלה מופיע בכל עולמו, בכל עם ישראל, והתורה היא הלב של כל ההופעות הללו. אז כל דבר הפרטי שהוא לומד, הוא נהיה גדול. וזה לכן אמרו חכמים, שחביבה כת קטנה בארץ ישראל, יותר מסנהדרין גדולה שבחוץ לארץ. מה ההבדל בין כת קטנה שבארץ ישראל? תורת ארץ ישראל, שיכול להיות שאנשים שם, אפילו נגיד, לא יהיו כל כך יודעים לפלפל ויודעים חריפים וכדומה, אבל יש להם המבט הגדול הזה. אז גם אין את הפלפול המעשי, החיצוני, אבל יש להם את הגודל הזה, החביבה לקדוש ברוך הוא, היא ההסתכלות הזאת. זאת הסתכלות גדולה, הסתכלות אמיתית. וצריך אם אנחנו לעשות בקניין, קניין גדול. סיימנו ספר ויקרא, ואמרנו חזק חזק, ואנחנו מתקדמים הלאה לספר במדבר, אל הדרך הזאת שמביאה לארץ ישראל, אל הדרך שמביאה אל הגאולה. אנחנו הולכים בדרך התורה, בפרשיות התורה, והולכים גם בדרך החיים של הגאולה, שהולכים אנחנו ונגלים. כבר השבוע ביום חמישי בעזרת השם, כ"ח אייר, יום שהודעה גדולה מלימונו של עולם, שיום שישי שאחר כך, חג השבועות, לפנינו שבועיים מרוממים מאוד מאוד מאוד. אני רוצה לברך את כולכם, כולנו, שבעזרת השם השבועיים האלה יהיו שבועיים של אש בוערת, של התלהבות. כל מצב שאנחנו נמצאים צריכים לנצל אותו. ביחד יש לזה מעלה, לפרד יש לזה מעלה, שיעור כל שיעור לפני עצמו, מעלה, כולם ביחד. כל מצב צריכים לשמוח במצב שאתה נמצא. לדעת את הקדוש ברוך הוא בכל דרכיו, בכל דרכיך עד היום. כל שעה צריכים לראות את המעלה של השעה הזאת ולנצל אותה. אכילה לבד של השיעור שיעור א' ושל שיעור מחיים, יש לזה חיסרון, יש לזה מעלה. כל מצב צריכים לדעת לראות את המעלה, שנזכה שהשבועיים הללו, ואחר כך כמובן נמשיך נתם מתוך העלייה בעזרת השם, הלוך והלוך בעזרת השם יתברך.